כן, אז יכול להיות שחשבתם שהכותרת או הנושא זה קצת מוזר, יוונית, חכמת יוונית, למה זה קשור לעכשיו? סיימנו את המאבק עם היוונים והמתייוונים, זה כבר סיימנו את חנוכה, סיימנו להדליק נרות, אבל בכל זאת יש סיבה, וזה קשור למה שמובא בשולחן ערוך במקור חמש, אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותינו וראוי לתנות בהם. אז זה בשולחן ערך סימן תוף קוף פה. אז כתוב שיש כל מיני ימים שראוי, זה לא חיוב, אבל יש נוהגים לצום באותו ימים. וכתוב בהלך הבית, בשמונה בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך והחושך בעולם שלושה ימים. ובטט בו לא נודע איזה הצרה שרה בו. אני ראיתי ברשימות שלי שלפני איזה 9 שנים העברתי שיעור על הנושא הזה. מה זה יש לנו צום, מה שלא נודע, אז אולי בלינד בעזרת השם על השנה הבאה, יהיה 10 שנים אפשר לחזור על אותו נושא. אבל בינתיים נדבר על העניין הזה יש כתוב פה בשולחן ערוך, זה די... זה מקור מוסמך שיש לנו צום או מנהג של צום בגלל שבשמונה בחטא בטבת תרגמו את התורה ליוונית. אז עם זה בואו נחזור להתחלה. המשנה במסכת מגילה, וגם כן פה רשמתי להתחלה שלא נשמע את רב משה צבי ויינגרטן, אבא של חיים, שהיורצייט שלו היה הבוקר היום. אז עוד פעם, שישיר לעילוי נשמתו. אין בין ספרים לתפילין, כך כתוב במשנה, אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שספרים נכתבים בכל לשון. מה זה ספרים? ספר תורה. אז מה שכתוב בהרשע של המשנה, אפשר עקרונית לכתוב את המשנה בכל לשון. ותפילין ומזוזות אינם נכתבים אלא אשורית. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אף בספרים לא התירו שכתבו אלא יוונית. אז לא בכל לשון, לפי רבי שמעון בן גמליאל, שרק יוונית. יש משהו מיוונית. הרמב״ם אומר לנו, ואגב זה גם כן לפי הגמרא, נראה עוד מעט, אבל רק שיהיה מאוד ברור, והלכה כרבי שמעון בן גמליאל, שאפשר לכתוב את ספר תורה ביוונית. הרעב הברטנורה במקור 3 אין נכתבים אלא יוונית, ותאימה דשארי ספרים ביוונית יותר משאר לשונות, דאמר קרא יפת אלוקים ליפת וישגון באוהל לשם. יפיפתו של יפת, היופי של יפת, כלומר הלשון היפה שבכל בני יפת, ישגון באוהל לשם. ואין לך לשון היפה בכל בני יפת כלשון יווני. ולאחר כבשו מגמליאל, כמו שראינו לפני כן. מי הוא? אבל אחרי זה יש משהו בסיכום פה. בזמן הזה כבר עבד אותו לשון יווני ונשתבש. אז מה שיש לנו היום זה לא יווני האמיתי. לפיכך אין כותבים ספרים בזמן הזה, אלא בכתב הקודש ובלשון הקודש. אבל לא כל כך מעניין אותי הלכה למעשה, זאת אומרת המסקנה, מה שיותר מעניין, שלפי מה שכתוב פה, שיש משהו מיוחד בלשון יוון או יוונית. יש משהו מיוחד ואני לא מדבר. אני לא מדבר ביוונית העתיקה שנשכחה. אז אני לא יכול להגיד לכם מה היופי. אני מתאר לעצמי, ואולי נראה בהמשך בכמה ראשונים שמתייחסים לזה, אני מתאר לעצמי שיש שם עוצר מילים מאוד מפותחת ועוד מדויקת, וגם כן הצליל יפה והכל יפה, ולפי חזל, יפת אלוקים ביפת וישכון באוהל השם, אז אפשר לעשות שילוב ביחד בין הקדושה של התורה אפילו, זה אוהל השם, זה הבית מדרש השם בעבר, שבסופו של דבר זה העניין של התורה, ואנחנו שמים, אנחנו משם, אז אוהל השם זה הבית מדרש, בתי כנסת, אז יפת אלוקים ליפת וישכון באוהל השם. זה צריך להיות איזשהו שילוב ביניהם. אז נכון, דרך כלל בחנוכה אנחנו מדברים על המלחמה התרבותית בין יוון לבין עם ישראל, לבין קדושה, או טהרה, לטומאה וכו'. אבל פה אנחנו רואים שיש לנו משנה, המשנה כבר אמרה, בצורה מאוד ברורה, שאפשר לכתוב ספר תורה ביוונית. ובסדר, אז היוונית הזה אנחנו לא מכירים. אז מה שראינו בהלכה לפני כן, זה באמת יותר קשור למקור ארבע, שלא נקרא את הכל. על זה דווקא כן דיברנו לפני שנה. תניא רבי יהודה, אף כשתהי רבותינו יוונית לא תראה, אלא בספר תורה, משום מעשה תלמי המלך. ושם הסיפור הזה שלחו את ה-72 זקנים וכל מיני, ושמו אותם, וכל אחד תרגם את התורה בצורה הכי, ממש אותו דבר. בסוף רבי שמעון בן גמליאל אומר, אומר רבי אבאו, אומר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. זה מה שראינו ברמב״ם, גם בברטנורה, אז עוד פעם, תשימו לב לשמות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, ורבי אבאו אומר, בשם רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. אומר רבי יוחנן, מה איתם, עד רבי שמעון בן גמליאל, דכתיב, יפתי לכם ליפת. אז עכשיו אנחנו רואים את המקור של, של השולחן ערוך. סליחה. את המקור, עוד פעם, סליחה, את המקור של הברטנור, יפתי לכם ליפת, ושגם בלו השם, דבריו של יפת יהיו בלו השם, באימה, גום ומגוג, יש עוד צאצאים של, של יפת, אולי זה גומר ומגוג, אלא מרמיכי ברבא, היינו תמי המקור, יפתי לכם ליפת, ביפיותו של יפת יהיו בלו השם, ומה נחשב כהיופי, זה דווקא יוונית, אז עוד פעם, זה המסקנה של הגמרא, שאפשר לתגם את התורה. לא רק אפשר, זה קיום של, זה שילוב שהתורה מגיע לרמה הזה, שאפילו בלשון היפה הזה, או יפה הזה, של, של יפת, שהתורה באותו לשון. אז אולי יש מקום עכשיו לחזור לאותו סיף בשולחן ערך לשאול, נו, אז מה קרה פה? למה כתוב בשנה בתבי נכתבה תורה יוונית בימי תלמי המלך החושך בעולם של שלושה ימים? מה כל כך גרוע? בסדר, אולי הצורה, אולי הדרך, אולי, אבל לפי הפשטות, אותו גמרא שמספר על העניין הזה שתרגמו את התורה, עוד פעם, המשנה אמרה שזה בסדר, להפך. והמסקנה של גמרא שיש איזשהו קיום של פסוק בתורה שיפתי לכם ליפת. אז בכל זאת יש פה שאלה, אז מה היה כל כך גרוע באותו מעמד, באותו תרגום, או למה יש אלה שצמים בחטא של טבת? אגב, אם שמתם לב, יש אלה שצמים בחטא וטט וגם ביוד. אז יש שלוש ימים, יכול להיות שזה קשור לשלוש ימים של החושך בעל העולם. בסדר. במקור שש יש לנו עוד משנה. פה משנה במסכת סוטה. בפומו של אספסיונוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס. בפומו של טיטוס גזרו על עטרות קלות. ושלא ילמד אדם את בנו יוונית. אז פה יש לנו גזירה, זה נשמע גזירה, שלא ילמד אדם בנו יוונית. אז אולי המתח שראינו לפני כן, שזה דבר יפה, זה יפתי לכם ליפת, זה מצוין של תורה, זה מותר לכתוב תורה ביוונית, אבל עכשיו, אבל בכל זאת אסור ללמד את אדם, את בנו יוונית. ככה משנה במסכת סוטה. אחרי זה הגמרא חוזרת ומסביר את העניינים. בפומל של זה קיסר גזרו, ושלא ילמד אדם את בנו חכמת יוונית. ופה אנחנו צריכים כבר להיזהר, בגלל שהמשנה כתוב שלא ילמד אדם את בנו יוונית, אבל כבר הברייתא שלא ילמד אדם את בנו חוכמת יוונית. ואולי זה ציטוט של המשנה, אולי גרסה אחרת של המשנה, אבל כבר אני רוצה שתשימו לב שעל מושג של יוונית, שזה שפה, וחוכמת יוונית שאנחנו עדיין לא יודעים מה זה. אבל התורה, אפשר לתרגם את זה ליוונית, אבל כתוב במשנה שאסור ללמד את בנו יוונית, או אולי אפילו חוכמת יוונית. תנו רבנן, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, אז עכשיו אנחנו רואים שזה כן קשור באיזשהו דרך עם, עם החשמונאים. היה הורקנוס מבחוץ והאריסטבולוס מבפנים, זה שני אחים, היה למלחמה בין אחד לשני. בכל יום ויום היו משלשלים דינרים בקופה מלאים להם תמידין. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. אז אם היה לנו ספק לפני זה, אז עכשיו אנחנו רואים שדווקא הקפדה שמה שהיה בתו זקן, הוא ידע חכמה גרעינית, לעז להם בחוכמת יוונית, גם כן יש משהו מוזר. לעז זה יכול להיות לשון לעז, לשון אחר. אז הוא אמר את זה בלשון, או אמר את זה בצורה אחרת, אז זה גם כן צריכים לחזור. בחוכמת יוונית, אמר להם כל זמן שעוסקים בעבודה, כל זמן שבית המקדש קיים, אין נמצאים בידכם. אי אפשר באמת לנצח נגדם. למחר שירשלו להם דינרים בקופה, ועלו להם חזיר. כיוון שגיע לחצי חומה, נעץ ציפורניו, נזדזה ארץ יאללה במאות פרסה. אותו שעה אמרו, ארור אדם שיגדל חזירים, וארור אדם שלמד לבנו חוכמת יוונית. אז פה הברייתא שבא לחזק או להוכיח את אותו רעיון במשנה, דווקא מתייחס לחוכמת יוונית, בגלל שזה מה שאותו זקן עשה. אז אנחנו לא צריכים לקרוא את הכל, ונמשיך קצת עוד קצת למטה, אולי נקרא עוד מעט. בסדר. מסה הוא בא עומר בגנות טריפים. זה באמת עוד משנה. ושני הלחם במקבל אין זכור. איני ואמר רבי בארץ ישראל לשון סורסי. למה? אלא אי לשון הקודש, אי לשון יוונית. לא. אנחנו מכירים עוד ברייתא, וזה מה שראינו לפני כן במשנה. שאו לשון הקודש, או לשון יוונית. אפילו ספר תורה יכול להיות עוד בלשון הקודש או ביוונית. אמר יוסף בבבל לשון ארמי. למה? אלא או לשון הקודש ולשון פרסי. לשון יוונית לחוד וחכמת יוונית לחוד. סליחה?
מה זה לשון קודש?
לשון קודש זה מה שאנחנו קוראים עברית. אבל לא עברית המודרנית של הציונים. זה לשון קודש, זה לשון של התורה. אז עכשיו הגמרא אומר מה שאני רמזתי לפני כן, לשון יוונית לחוד וחכמת יוונית לחוד. אז עוד פעם, בואו ננסה סדר בין המקורות. ראינו לפני כן במשנה במסכת מגילה, שלפי התנא קמא אפשר לכתוב ספרים ספר תורה בכל לשון, לפי המסקנה רב שמעון גמליאל אומר, לא, רק ביוונית. זאת אומרת, בלשון קודש או ביוונית. אז אפשר ספר תורה, והרמב״ם והברטנורא והגמרא, אומרים, לא, זה הלכה. אפשר לכתוב ספר תורה ביוונית. למרות שברטנור אומר שהיוונית שלנו היום זה לא היוונית שהיה להם אז. הגמרא ממשיכה ואומר, וזה לגבי שפה. אחרי זה ראינו עוד ברייתא שתרגמו התורה ליוונית, ולפי המסקנה של הגמרא שם זה היה מאוד יפה. זה היה יפת אלוקים ליפת, ולישכון בעול השם, זה מצוין, זה קיום. של ברכה של נוח. אחרי זה ראינו בשולחן ערוך אותו יום שתרגמו תורה ליוונית, זה יש לנו יום צום בגלל זה. אחרי זה אנחנו מצאנו במשנה במסכת סוטה שיש עניין שלא ילמד אדם בנו יוונית, וזה מתי זה אנחנו עם בפומבוס של טיטוס, יש לנו גזירה שלא יאמר אדם בנו יוונית. אחרי זה הגמרא מספרת, מה באמת קרה באותו אירוע, אז במשך הגמרא אנחנו רואים, זה עניין של חכמת יוונית. אז עכשיו אנחנו קצת מבובלים, בגלל שאנחנו לא יודעים מה זה חכמת יוונית, מה זה הלשון יוונית, אבל הגמרא אומרת במפורש, לשון יוונית לחוד וחכמת יוונית לחוד. וחכמה יוונית, מי אסירה? מי אמר שזה באמת אסור? ואמר יהודה מר שמור, משום רבי שמעון גמליאל. אז עכשיו אנחנו חזרנו שמעון גמליאל. מהי דכתיב? איני עלולה לנפשי מכל בנות עירי. 1,000 ילדים היו בבית אבא, 500 למדו תורה, ו500 למדו חכמה יוונית. אז בבית הנשיא, אז דאגו שחצי מהילדים יקבלו חינוך תורני, חצי מן הילדים קיבלו חינוך, נו, מה אתם רוצים להגדיר את זה? זה כללית או משהו אחר, אבל ככה רב שמעון גמליאל בעצמו אומר. אגב, זה אותו, זה מה שרב גמליאל, סליחה, מי אומר את זה? נגדיל קצת. יותר טוב. יותר טוב. כן, אז עוד פעם, מי אומר את זה? Rabban Shimon ben Gamliel, who misaper ma sheya bebayit shel Abba shelo, aval em ani lo to'eh, ze oto Rab Shimon ben Gamliel, shomar mutar letargem et haTorah liyevanit. Lo rak shemutar, hu yodea, shehaya shiluv, bebayit shel Abba shelo, haya chinuch, haya shiluv, eila shelamdu Torah, ve'eila shelamdu et yevanit. Aval, bo namshich. והוא אומר, והגמר אומר, לא, שאני שובט רבן גמליאל, דקרובן למלכות אבו. לא, זה משהו אחר. הם היו אנשים שעסקו עם המלכות, דתניה מספר קומי, הרי זה מדרכי המורי. לעשות איזשהו תספורת, ממש אסור לכל אחד, בגלל שזה דרכי המורי. אבטולוס בן רובן, התירו לספר קומי, שהוא קרוב למלכות. לא, הוא אומר שלאלה שצריכים להתעסק עם הגויים, צריכים לדעת להתלבש ובצורה שיכבדו אותם, שבית רבי גמליאל, התירו להם חוכמה יוונית, מפני שקרובים למלכות. אז פה אנחנו מוצאים שיש השפה היוונית ויש חוכמה יוונית, ושוב אנחנו לא יודעים מה זה זה ומה זה זה, אנחנו עדיין ממש לא מבינים. יש לנו אותו גמרא, כמו במסכת סוטה, יש לנו במקור שמונה, במסכת מנחות, תנו רבנם, כשצור המלכות בית חשמנאי, זה על זה, ויהורקנוס מלכות, אריסטובלוס מבפנים, זה הטרגדיה של המלכות בית חשמנאי, בסופו של דבר, עשו מלחמה, אחד נגד השני, ובסופו של דבר, הביאו את התמיד כל יום, תמיד של ערב, תמיד של בוקר, אבל זהו, זה היה הזקן שידע בחוכמת להבית, הוא אמר להם בחוכמת ליוונית, עוד פעם אני חוזר על עצמי משהו לפני כן, להביא את הקורבן. ואז כתוב, אור ללמד בנו חוכמה יוונית. אז מה יש לנו עד עכשיו? עד עכשיו יש לנו את השפה היוונית, כנראה שזה יפה, חוכמה יוונית זה ממש לא יפה, אבל כששאלו בגמרא מי עשר בכלל, אז אנחנו מוצאים שבבית רבי גמליאל אפילו חוכמה יוונית הם למדו. בסדר. עוד מקור או שתיים, אגב אותו דבר גם כן במקור עשר, יש לנו אותו דבר לגבי אותו סיפור לגבי הבן אדם הזה. כן, יש לנו אותו גמרא. טוב, במקור תשע, זה גם כן גמרא ידועה, אומר ועמי מדורש רבי יוסי, למדנו אפילו לשון אדם אלו פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי אם מצוות לא ימוש ספר תורה זה מביך. זה קצת מוזר שזה נקרא מצווה, זה פסוק מספר יהושע. בספר יהושע לא ימוש ספר תורה זה מפיך, אז מי אמר שזה חיוב לכל אחד ואחד, אבל בכל זאת ככה מובא בגמרא, שיש לפחות לפי הרשא, לפי המהלך הראשוני פה, שמה כתוב פה, יש עניין של לקיים, לא, שלא ימוש ספר תורה מזה מפיך, אבל מה צריכים לעשות? אז לפי רבי יוסי, לבן אפילו לא שנה אדם, אלא פרק אחד שאחרית, פרק אחד ערבית. זאת אומרת, קצת לימוד בבוקר, קצת לימוד ערב, לא ימוש ספר תורה מפיך. זה לא ימוש, אז קצת לימוד. אמר יוחנן שמעון בן יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע ערבית ושחרית. אגב, החידוש הגדול פה, שזה רב שמעון בן יוחאי. רב שמעון בן יוחאי, אנחנו חשבנו, זהו שאמר שאם בן אדם עובד בזמן של חרישה, בזמן של אסיפה וכו' וכו', אז תורה מה יהיה עליה? ויש אלה שעשו כמו רב שמעון בן יוחאי, פה אנחנו רוצים שרב שמעון בן יוחאי בעצמו אומר, האמת? כמה תורה בן אדם צריך ללמוד כדי לקיים שלא ימוש ספר התורה, שהתורה לא זר לו, אז כמה הוא מקריא את שמע שחרית וערבית. ודבר זה אסור לאמור פני עמי הארץ, אסור להגיד את זה לעמי הארץ, בגלל שאז הם לא ילמדו יותר מזה. בסדר, אמרתי שמע בבוקר, אמרתי שמע בערב, אז קיימתי את לימוד תורה. ורבא אמר, מצווה לאמור פני עמי הארץ. אגב, זו מחלוקת מאוד מעניינת. מה אנחנו צריכים להגיד לעם הארץ? אתה לא לומד מספיק, ואתה צריכים לנסות יותר, או להגיד לעם הארץ, תקשיב, אתה מקיים כל יום את המצווה של לימוד תורה. אז אני חושב, יש פה שאלה חינוכית מאוד מעניינת, ודווקא מה שרבא אומר, שתגיד לכל אחד שירגיש טוב בעצמו, נו, איך שאתה שקוע בתורה, בגלל שאמרת שמע פעמיים בכל יום. שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, זה גם כן יש מקום לשאול, מה זה כל התורה כולה? הוא אומר שהוא לומד כל התורה, ואני אגיד עוד דבר קצת צינית, זה היה יותר קל ללמוד כל התורה כולה לפני הרבה שנים, היו פחות ספרים. הוא לא היה צריך להבין, ללמוד את כל הראשונים וכל האחרונים. הוא לא למד קצות אחד, הוא לא למד את רב חיים בכלל, הוא לא הכיר את רב עקיבא איגר, והוא לא למד את השאלות ותשובות של עובדיה. מה זה כל התורה כולה בבחינתו? זה התנ"ך, משנה, וכל הברייתות שידעו. זה מה שהיה. אבל אפילו לא היה גמרא, זה התקופה של התנאים.
יש היום יותר ידע?
סליחה?
יש היום יותר ידע?
יש לנו יותר פרטים. אני לא יכול להגיד לך, אם בן דמה, כשהוא למד את אותו ברייתא בבבא קמא, אז הוא הביא את כל הקצות. אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע. אבל באמת השאלה, מה זה כל התורה כולה? מה החיוב שבן אדם צריך לדעת? או ללמוד, אני הייתי אומר, להרגיש שבן אדם למד כל התורה כולה, אז זאת אומרת, מבחינתי, זה היכרות עם תנ"ך, בן אדם למד את כל התנ"ך, כל המשנה, כל הגמרא, כל המדרשי ההלכה, בבלי, ירושלמי, זאת אומרת, כל הספרות של התנאים ושל האמוראים, זה כל התורה כולה. זה המושג. אחרי זה, כל ראשונים וכל האחרונים, זה בלתי אפשרי. זה פשוט, זה בלתי אפשרי. זה אי אפשר לבן אדם אחד ללמוד אחרי הכל, בגלל שאז ממש אין גבול. אין לנו אפילו להשיג, אתה צריך ללכת כתבי יד למצוא את כל פירוש של כל ראשון וכל גאונים וכל אחד ואחד, אבל מה זה המושג של כל התורה כולה? זה המושג של המשניות וההלכות וכו'. בסדר. אבל בכל זאת בן דמה אמר לדוד, לרבי ישמעאל, שהוא בן דמה את בן אחתו של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מה שאומר חכמה יוונית. בסדר, למדתי הכל, האם עכשיו אני יכול להבין? אז הוא אמר לו, קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר תורה הזה מפיך, והגיעת בו יום ולילה. זה אולי זה היה חשוב להמשיך את הפסוק כמו תמיד, והגית בו יום ולילה. עכשיו אפשר להבין את הרשע. בן אדם למד פרק אחד שאחרית, פרק אחד ערבית, אז והגיתו יום ולילה. הוא למד ביום ולמד בלילה. אז הדעה השנייה, הוא מקריא את שמה ביום ושמע בלילה, אז הוא למד ביום ולמד בלילה. אבל עכשיו מה רבי שמואל אומר? לא, אתה צריך ללמוד כל היום וכל הלילה. עוד פעם אני רק אומר רמז, מה שאנחנו רואים פה, מחלוקת בין רשום ביוחאי לבין רבי ישמעאל, בגמרא בברכות כנראה שזה הפוך את הגישות ואת הדעות. אז מה רבי ישמעאל אומר לו? צא ובדוק, שעה שאינו לא מן היום ולא מן הלילה, והוא למד בו חוכמה יוונית. אז צריכים להבין מה התשובה הזו. האם התשובה הזו זה צורה מתוחכמת להגיד לו, אסור ללמוד חוכמה יוונית, בגלל שכל זמן שיש לך פנאי, אתה חייב ללמוד תורה. אז זאת אומרת, אין לך זמן שאתה פנוי מן החיוב ללימוד תורה, אז זה יום וזה לילה. נכון, יש אולי מינימום שזה קיום זקריית שמה, אולי, לא יודע אם הוא מסכים עם זה, אבל הוא מציג את הדברים שתמצא זמן. אגב, לפי מה שהוא אומר פה, עוד מקום לדייק, הוא לא אומר שיש משהו פסול בחוכמה יוונית, פשוט הוא אומר, אין לבן אדם זמן, הוא חייב ללמוד תורה. אבל אני לא יודע אם זה תשובה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אם זה תשובה רטורית, שאגב זה גם מאוד מאוד מעניין, בגלל שאולי חלק מן העניין של חוכמה יוונית זה רטוריקה. זה גם כן רמזים, זה גם כן להגיד דברים באיזשהו סוג של חוכמה. אז אם הוא רוצה להגיד, חוכמה יוונית זה פסולה, במהות שלה ולא ראוי ללמוד את זה, אז תגיד את זה. תגיד שזה לימוד טרף. אי אפשר, אסור ללמוד את זה. בגלל החפצה של הדבר. הוא לא אומר שהחפצה של הדבר פסול ותמי. מה הוא אומר פה? הוא אומר, הגברי יש חיוב ללמוד כל הזמן. אז בסדר. אבל מה הווה מינם ככה של האחיין שלו? אבל אני כבר למדתי את כל התורה כולה. אז אולי מותר לי ללמוד את החכמה היוונית. אגב, אפשר לשאול עוד שאלה. מה לגבי עוד אנשים שאולי אין להם חיוב ללמוד תורה? האם, קודם כל אני יכול להתחיל להגיד לגבי גוי לא לומד תורה. האם צריך להגיד גוי, חוכמה יוונית לא כדאי לכם בגלל שזה תמי ופסול ומלא רעיונות אסורות. אין לך חיוב ללמוד תורה, אז בסדר, בבקשה, תאמר חוכמה יוונית. מה נגיד לגבי נשים שאין להם חיוב של לימוד תורה כל הזמן, אז אם אישה יכולה לומר חוכמה יוונית או לא. אז אלה דברים שאולי צריכים לשאול. רק לגבי המסקנה של הגמרא פה, הוא פליג את רבי שמעון בר נחמני, דומה שמעון בר נחמני, אמר רבי יוחנן יונתן, פסוק זה אינו לא מצווה ולא חובה, אלא ברכה. אז הוא אומר, אני לא מבין את כל הדעות לפני כן, מה החיוב, אם זה פרק אחד, או קריאת שמע, או אז הוא אומר, לא, זה לא מצווה, זה לא אחד מנתי רק מצוות, זה לא פסוק בכלל בתורה, זה היה פסוק בספר יהושע, הוא אומר, זה ברכה בכלל. שלא ימוש ספר תורה זה מפיך, וגיתו יום ולילה, זה ברכה, שתהיה לך כוח ללמוד תורה. מה פתאום להבין שזה היה חיוב בכלל? בסדר. מקור עשר, כמו שאמרתי, זה חוזר עוד פעם על אותו סיפור לגבי ארור ללמוד, ואחרי זה עוד פעם מגיע למי, בכלל מי אמר שזה אסור, אז ראינו את זה כבר. אז עכשיו קצת ברשי. רשי, הורקנוס ואריסטובולוס, אחים היו מריבים על דבר המלוכה. בסדר. מקווה שהבינו את זה. רשי במקור 13, אלא לשון הקודש או לשון יווני, הוא לשון צח וסורסי לשון נלעגהו. אז יש הבדל מהותי בין הלשון, בגלל זה יש אפשרות לתרגם את התורה ללשון יווני. פרסי לשון נעמי ארמי, בארץ ישראל הסמוכה, ליוון נקט יווני, ובבר סמך לפרט נקט לשון פרסי. חוכמת יוונית, בני פלטין הקרובים למלכות מספרים בה. אבל אנחנו עדיין לא מבינים מה הנקודה, אבל זה הדרך. אם אתה רוצה להיות בן אדם שיכול לדבר ולתקשר לאנשים בבית מלוכה, זה דיבור ברמה, ואתה צריך להבין את חוכמה יוונית. זה השפה שלהם, למרות שזה לא רק שפה, זה לא רק מילים, זה לא רק תרגום, אלא זה דרך של דיבור. רשי במנחות, ויזקן אחד בפנים, חוכמה יוונית רמיזות. אז הוא אומר שהוא מבין את זה, זה לא בדיוק עניין של שפה, זה חוכמה יוונית, זה משהו אחר. תוספות במקור 15, ואסור לאדם שלמוד בנו חוכמה יוונית, ואם תאמר, ולא בפומל של טיטוס גזרוק, דמין מפרק באטרה דסוטה, וטיטוס היה בשעת חורבן. כי דמרינה בנזיקין, זה פרק בגיטין, ומלכות בית חשמנאי, קד מטובה, כדמי פרק עמד דבוד הזרה. אז הוא אומר, אני לא מבין. יש לנו שני תאריכים פה. יש לנו תאריכים של התקופה של היוונים, ויש לנו, יש לנו גמרא מתקופה של חורבן בית שני. אז מה זה היה? מתי היה את האיסור הזה? אני משתמש בביטוי איסור. ויש לומר, דמי עיקרא גזרו ולא קיבלו מנהיו. אז התשובה הראשונה של תוספות, נכון, היה גזירה לפני הרבה הרבה זמן ולא קיבלו. אינמי, אי אבו בוי למקום ברור, לא אבו מקרי עבריין. בהתחלה לא אמרו שאסור, אמרו שערור. אם אתה רוצה לקבל כללה, אז בסדר, אתה לא עבריין. אבל בסוף, איקה גזירה דרבנן. אבל בסוף, לא רק אמרו שבן אדם שמלמד חכמה יוונית מקבל כללה, אלא זה גם כן אסור. בסדר. בתוספות במקור 16 זה די דומה. יש קצת שינוי בסוף. אבל בכל זאת, נשאיר את זה. בואו נסתכל בירושלמי. בירושלמי בשבת. זה מתחיל מלהסתכל בראי, במראה, בשבת. אין רואין במראה בשבת. פה הפירוש של ידיד נפש מביא למה בבבלי אמר אתם שמתיר נימין מדודלות שאין השבוע ותשמש במראה לגלח אותן ולקח אם הייתה מראה קבור בכותל רבי מתיר וחכמים אסורים רבי אח בשם רבי בא או רבי אבא תאי מדעדין תאסור פעמים שהוא ראה נימה אחת לבנה והיא תולשתה והיא באה לידי חיוב חטאת. בגלל שיכול להיות שמסתכלים בראי, אז רואים איזה שיער לבן, אז מרידים. והאיש, זה לגבי אישה, לא בשבת. והאיש אפילו בכל אסור שאינו דרך כבוד. ואז הגמרא ממשיכה, וזה מגיע למקודה שלנו, 13 דברים התיר לבית רבי. למרות שזה אסור, בבית רבי זה אותו משפחה, רבי גמליאל, רבי שמעון גמליאל, זה הבית של הנשיאות. אז 13 דברים התיר לבית רבי, שרואים במראה, היה מותר למשתכל במראי, ושהיו מספרים קומי, זה שמענו לפני כן, זה תספורת של הגויים, ושהיו מלמדים את בניהם יוונית, שהיו זקוקים למלכות, הם היו צריכים להכיר את, את התרבות של המלכות כדי לתקשר איתם. ורבי אבאו בשם יוחנן, הוא אמר, מותר אדם ללמד את ביתו יוונית, מפני שהוא תכשיט לה. וזה נותן לנו, ונעצור פה שנייה, זה עונה לנו על, השאלה שהיה לנו לגבי הגישה של רבי ישמעאל, או לפחות איך שרבי אבאו מבין את זה, או מצטט רבי יוחנן. כשרבי שמואל אמר לאחיין שלו, נו, תמצא זמן שלו, יום שלו, לילה, ואז אפשר ללמד את החכמה היוונית, הוא אמר, לא אמר שהחכמה הזה פסולה, הוא אמר, אבל אין זמן. אז עכשיו רבי אבא הוא אמר, נו, מותר לאדם ללמד את ביתו היוונית, שהוא תכשיט לה, זה דבר של יופי. שמה שמעון בר אבא ואמר, בגין דרבי אבא הוא בואי מלפה בנתה, יוונית בגלל שהוא רוצה ללמד את בנות שלו, הוא תלי לי ברבי יוחנן, הוא טוען שרבי יוחנן אמר דבר כזה. אז מה בעצם הוא אומר? אז החכם הזה ממש תוקף את, את רבי אבאו. הוא אומר לרבי אבאו בעצם, אתה שקרן, רבי יוחנן לא אמר דבר כזה, אתה בן אדם לא כל כך חרדי לדבר השם כמו שצריך, בגלל שיש לך רצון ללמד את, הבנות שלך, חכמה יוונית, אז אתה טוען שרבי יוחנן אמר את זה. אז מה היה התגובה של רבי אבאו? שמר רבי אבאו, אומר יבוא עליי, זה שבועה, משהו, מר יבוא עליי, אם לא שמעתי מן רבי יוחנן. אני נשבע שרבי יוחנן אמר דבר כזה, אז בסוף יש דבר מסקנה של הירושלמי, של מותר לבנות ללמוד חכמת יוונית. ככה אנחנו מגיעים למסקנה פה. עוד כמה דברים שיוצא מכל זה. אחד, הקורבן עדה, אחד המפרשים על ירושלמי, ושהוא מלמדים בניהם יוונית, אף אגב דרבן הגוי שלא יומד אדם את בנו יוונית לבית רבי התירו, שהיו זוכים למחות, שהיו קרובים למחות וצריכים לעמוד אצלם, וגלח בגילוחתם, ולתקשט לדבר איתם בחכמה יוונית כדרכם, ויש בזה הצלת נפשות. אז מה שהוא אומר פה, שחייבים להיות יהודי או יהודים, שיש להם קשר עם המלכות, וזה ממש עניין של הצלת נפשות, ועל זה אפשר להתיר כל מיני דברים שאולי זה אסור להמון עם. לגבי הבנות של רבי אבאו, מפני שהוא תכשיט לה, וכן, נושאות חן בעיני מטרניתה, והתירו להם חכמים כמו שהתירו לקרוב למלכות. שזה גם כן אצלם יש איזשהו דבר שזה גם כן יכול לעזור לעם ישראל, וככה אני חושב אפשר לפרש את הקורבן עדה. מה שאני קורא עכשיו, המאירי. ופשוט מאירי נמצא במקור 19, שזה מאירי, המאירי, מי שלא יודע, רק יצא לדפוס לא לפני הרבה זמן. אבל אותו שיטה במאירי שנצא עכשיו, זה גם היה בשיטה מקובצת במקור 20, שכן היה ידוע. לשון יווני, כבר ביארנו במגילה שהוא ממואשרים בלשונות. במסכת מגילה, שם התחלנו שכתוב שמותר לתרגם את התורה ליוונית. למה? בגלל שזה לשון ממואשרים שבלשונות. זה לשון מאוד מאושר. עשיר. ומכל מקום חכמה שלהם אסור ללמדה. וזה באמת החילוק שלנו בין שפה או לשון יווני וחכמה. מכל מקום חכמה שלהם אסור ללמדה מפני שמושכת ליבו של אדם והורסת הרבה מפנות הדת. וקרבי מלכות שלהם מצד שהם צריכים בה לכמה דברים בתכסיסי מלכיהם שהיו נמשכים אחר החכמה עד להרבה, ולא היו מקרבים כל כך, אלא מי שהוא שלם בחכמות ודעתו צלולה בכל דברים, הותר להם ללמדה, ואף החכמים השלמים שכבר מלאו בשר ויין, וצלום התורה ותלמודה, וסודות מצוותך. אז מה, מה שהוא אומר בעצם, ש... זה באמת מפתיע מה שהוא אומר. אני חייב להסביר פה קצת. הוא אומר מצד אחד, שיש הבדל בין לשון יווני, שזה מאוד יפה, ולגבי חוכמה שלהם, שזה יכול להיות תחרות לתורה, חוכמה שלהם, בן אדם יכול למשוך אחרי זה, ולחשוב שיש פה דברים מאוד מאוד עמוקים. בצד שני, מי שקורב למלכות, ויש לו תפקיד לעשות, הוא חייב להכיר את זה, בגלל שצריכים את זה פשוט לדבר עם הבן אדם מתורבתי. בן אדם מתורבת, יש כל מיני דברים מאותו חוכמה, אתה חייב להכיר את זה. בלי זה, הם יחשבו שאתה בן אדם בלי תרבות, בן אדם בלי הבנה, בן אדם לא חכם, אז המנהיגים של יהודים חייבים להכיר את זה. אבל אחרי זה, הוא ממשיך ואומר עוד דבר, ואני חושב זה באמת הפלא פה. בגלל שמה שמאירי אומר, שבן אדם שכבר מילאי הבטן שלו עם בשר ויין, הוא כבר יודע את כל התורה כולה, שבעצם זה נשמע כמו שאלה של דמה בן אחותו של רבי ישמעאל, הוא אומר, בן אדם כזה כן יכול ללמוד, וזה ממש... המסקנה הפוכה ממה שרבי ישמעאל בעצמו אמר, כן, כן. הוא תאר לנו דם ואף החכמים השלמים שכבר מלאו כרסם בבשר ויין, זאת אומרת, תורה ותעמודה וסודות מצוותה. אז הוא אמר, אין לך קרובים למלכות יותר מהם, ואם נאם הרבה מלאכים ימלוך מותר להם ללמדה כדי להשיב עליהם ולחזק עניין אדם עם מסמרים לא ימות. אז הוא אומר שהגדולי הדור מותר להם ללמוד את כל מה שצריכים לדעת, בגלל שהם צריכים להיות המנהיגים, ולפעמים הם חייבים להיות בקשר עם המנהיגים של העולם, אז הם צריכים להיות שלמים בכל נושא, בכל דבר, והם חייבים לדעת את זה. אבל שוב, מה שהוא אומר פה זה בן אדם שהוא כבר מושלם בלימוד, יכול, וזה ממש נגד מה שרבי ישמעאל אומר. אז עוד פעם במקור 20, גם השיט מקובצת מביא את זה. אני נדלג ל-21 לשנייה, ונסתכל בשולחן ארוך, זה בדיני תלמוד תורה, אז המחבר בהתחלה אומר, חייב אדם כל מה שצריך לשלשו בלימודו, לשליש בתורה, בשבכתב, דהיינו 4:20, שליש במשנה, דהיינו תורה שמלפה, ופירוש תורה שבכתב, בכלל זה שליש בתלמוד, דהיינו שיבין ויזכיר לאחרית דבר מראשיתו, זה באמת החיוב, מה בן אדם צריך ללמוד, ואני לא קורא את הכל ברמה שזה בצבע אדום, הגה, ויש מי שבתלמוד בבלי שהוא בלול במקרה, במשנה ובתורה, הוא יוצא ידי חובתו בשביל הכל. זה באמת, בעולם הישיבות סומכים על זה, ולא לומדים תנ"ך, אומרים, לומדים את התלמוד בבלי. זה מביא את הרבה פסוקים. ואז יש לנו אות יוד זיין שם. אות יוד זיין מביא אותנו למקור 24. מה כתוב? ואין לאדם ללמוד כי אם מקרה משנה ותלמוד הפוסקים ונמשיכים אחריהם. מה בן אדם צריך ללמוד? צריך ללמוד מקרה. תנ"ך, משנה, תלמוד והפוסקים, ובזה יקנה עולם הזה ולא מבא. ככה כתוב, אבל לא בלימוד שאר חוכמות, אבל לא ללמוד כל מיני דברים אחרים. ומכל מקום אותם ללמוד באקראי בשאר חוכמות, ובבד שלא יהיו ספרי מינים. וזה מה שנקרא בין החכמים תהיו בפרדס, ונשאיר את זה, ואין לאדם לתאר בפרדס, רק לאחר שמילי קרסו בבשר ויין. והוא לידע איסור והתר ודיני מצוות. וזה מאוד מאוד דומה מה שראינו לפני כן באירי. הגרא במקור 24 אומר, הוא כותב, ואין לאדם, כמה שקורא במנחות, שם שאל בן דמה, ובספרי ודיברת בה, מעשה אותם עיקר, ואל תעשה מתפילה, שלא יהיה משאח וכו'. אז באמת, זה נשמע ש... אנחנו פוסקים נגד רבי ישמעאל, ואנחנו פוסקים שבן אדם יכול ללמוד, כל זמן שזו לא כפירה אפשר ללמוד שאר חוכמות. אבל אם הוא מביא את בן דמה, אז כנראה שהוא מבין שחוכמה יוונית זה לא דבר שאסור, אלא שזה חוכמה, שזה לא כחוכמת התורה. נחזור עכשיו לעלי תמר. עלי תמר זה רבי יששכר תמר, הוא יחי בתל אביב, ואני ציטטתי אותו כמה וכמה פעמים, ורציתי, הוא זה שהפנה אותי לשיט ומקובצת, ומצאתי את המאירי, את הגרא הזה, ועוד. ואז מביא את רבי אבאו. מותר אדם ללמד ביתו יוונית, מפני שהוא תכשיט לה. אז הוא מביא את העניין הזה, ואני מדלג. הרי שתרגום יווני היה מוסיף חן ויופי לפי חמר, רבי אבאו מפני התכשיט הוא לה. ואז הוא מגיע לזמן שלנו. ובכתובות שם, שייתן נדוניה לביתו עד איסור נכסי, משום תכתיב, קחו לביניכם נשים. אז בואו נעצור שנייה ונסתכל על מה מדובר פה. הפסוק מירמיהו פרק כ"ט, זה פרק שמתייחס להגלות. עם ישראל נמצא בגלות, מה הם צריכים להיות שם? כה אמר השם צבאות, אלוקי ישראל, לכל הגולה, אשר הגליתי מירושלים בבלה, בנו בתים ושבו. ונטו גנות ואכלו את פריין. קחו נשים ולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ובנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות ורבו שם ואל תמותו. ובהמשך גם כעניין של לבנות בתי כנסת ולהתפלל, לעבוד את השם. הוא אומר שיש עניין של גלות, אז בגלות אי אפשר לעצור את החיים. צריכים ממליכה לעבור אחד הדברים, לקחת בניכם בנים ובנות, קחו לבניכם נשים ובנותיכם תנו לאנשים. אז הגמרא בכתובות, תסתכל פה למטה, זה מפירוש שרב שטיינזלץ, אומר רב יוחנן, כן, משום רבי שמעון בן יוחאי, בני מה שתינו כתובות בניין דיכרין, שבני האישה יושים את הכתובה, כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לביתו נדוניה גדולה, כמו חלק של יושע בנו. אז קודם כל, יש גמרא מאוד מעניינת. שלפי ההלכה הבנות לא מקבלים ירושה. אז מה הוא אומר? לשים נדוניה בכתובה בדיוק אותו דבר שהבנים יקבלו אחרי זה בירושה, שהבת יקבלו ישר לכתובה, ואחרי זה באיזשהו שלב כתוב בגמרא שהבנים שלה יקבלו את הירושה את זה דרך הכתובה. זה פחות או יותר מה שכתוב פה, ומביא את הפסוק הזה מירמיהו. קחו נשים ולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים. אז אתם צריכים לדאוג שמישהו יתחתן עם בנות שלכם, איך יתחתנו? בגלל שאתה נותן לדוניה גדולה. אתה דואג. סידור מלא. כך אומרים את זה היום. סידור מלא. או אמרו פעם. אז עכשיו בואו נחזור לרב תמר. אז מה הוא אומר פה? וכתובות שם שייתן נדוניה לביתו עד איסור נכסים, משום דכתיב קחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לנשים, בשלמה בני בידי. הוא יכול להגיד לבן שלו, אבל בנתי מי קיימה בידי? אלא הוקם אשמה דניל בשב ונכסה וניתן למידי. כדי שיתחתנו. ואם כן, מהייתי מנמי שיש לו ללמד את ביתו יוונית, מי שתכשיט לה. כך הוא מסביר את רבי אבאו, שרוצים שהתכשיט הבת תהיה אפילו יותר יפה, יותר מבוקשת, כדי שקפצו עליה בני אדם חשובים. נמצא שלא רק שמותר, אלא גם מצווה וחובה. ומכאן, אז תקשיבו למסקנה שלו, ומכאן שאנשים מחוסרי אמצעים, אם אין להם הרבה כסף שיכול להביא מישהו להתחתן אותו בגלל הכסף, יש לנתת לבנותיהם השכלה רחבה על תורת הקודש עד כמה שאפשר, שהוא בכלל דברי הנביא, ואת בנותיכם תנו לאנשים, כי היכי דקבצו אליה ואתי נסבה לה. ואף הדיבור הנאה תכשיט, בסדר, אז נעצור פה, והוא אומר, שלום, ביתו, כן, שלמד ביתו יוונית, זאת אומרת, מי שתכשיט הוא לה. אז בואו לסיים מה שראינו עכשיו. אנחנו התחלנו במקור שאומר שאותו יום שתרגמו את התורה ליוונית, היה יום שצריכים מחייב צום. וכל זה לא כל כך מובן, ממש לא מובן, בגלל שהגמרא למסקנה אומרת שזה מאוד יפה, זה קיום של פסוק. אבל מה שראינו שיש הבדל בתפיסת הגמרא בין שפת יוונית לבין חכמת יוונית. וכל ההקפדה היה נגד חכמת יוונית. אבל אפילו חכמת יוונית זה לא היה דבר שהיה פסול בפני עצמה, ובאמת, היה מקום להגיד את זה רבי ישמעאל, והוא רק מדבר בצורה מתוחכמת. אגב, אני מקווה עוד פעם שהבנת מה שרמזתי לפני כן, שהוא מדבר ברמז, וכל הבעיה של חכמה יוונית זה לדבר עם רמז, או ריטוריקה, או משהו חכמה פילוסופית כזה. אבל בכל זאת, לפי המסקנה, יש איסור של חכמה יוונית, אבל לא איסור במהותה, אלא איסור בגלל שאנחנו צריכים ללמוד תורה ואין זמן לדברים אחרים. מצד שני, אנחנו ראינו שיש כמה גמרות שאומרים לא, ארור, אסור בן אדם שמלמד את הבנים של החכמה היוונית, שנראה שיש דעות בגמרה שזה ממש אסור, אבל בכל זאת ראינו בירושלמי, שרבי אבאו אומר בשם רבי יוחנן, לא שזה אסור, אלא חייב ללמוד תורה. זאת אומרת, כאילו מתעלמים מכל הסיפור הזה של ארור, מי שמלמד בניו חכמה היוונית. אני פשוט, אני אגיד לכם, אני לא יודע מה לעשות בסופו של דבר עם כל הנושא הזה. מה שאנחנו רואים, ואולי זה תלוי במשהו אחר. אולי זה תלוי פשוט במה מדובר. לא היה אף אחד פה שקם ואמר בצורה ברורה, זה חוכמה יוונית. האם מדובר באפלטון, ומדובר באריסטו, ומדובר בפילוסופיה יוונית, אז בוודאי יש שם דברים של כפירה, גם כן יש דברים של חוכמה, אבל יש דברים של כפירה. האם מדובר בזה, או מדובר במשהו אחר בכלל לגבי יוונית? אז זאת אומרת, כל זמן שאני לא יודע מה בעצם העניין, אז מאוד קשה לתת איזושהי דעה. מצד שני, באמת זה נראה כאילו אותו גישה שרבי ישמעאל, נו, תמצא זמן שזה יום ולא לילה, זה לא, אין בעיה בחפצה של דבר, יש בעיה באגב ולמוד את זה. אז אם ככה, הבת שאין שום בעיה, להפך, הרב תמר בא ואומר שמי זה אפשר ללמוד, שאנחנו צריכים לדאוג שהבנות שלנו, אולי אפשר, אולי נגיד ככה, לבנים שלנו יש חיוב של לשבת ללמוד תורה, אגב גם שם חייב לאביו ללמד את לדאוג לבן אדם, לבן שיקבל איזשהו פרנסה ואיזשהו, והיום לקבל פרנסה אני חושב בן אדם באמת צריכים תואר ראשון או אפילו יותר מזה, זה ככה מקבלים פרנסה היום, זה לא כמו שאולי היה פעם. אבל לגבי בנות, פה אנחנו רואים שהמסקנה שרבי סחר תמר היה נו, אם ככה חייב ללמוד את בנות את השכלה גבוהה, בגלל שככה תהיה תכשיט יותר מבוקשת, אז בכל זאת זו גישה, אני חושב, זה מעניינת. אבל בכל זאת, כמו שאמרתי בהתחלה, הנושא היא מה זה חוכמה יוונית, מה זה השפת היוונית. מצד השפה היוונית, ראינו להפך שזה דבר מאוד יפה, אז לא כל כך מובן אסיף בשולחן ערוך, שמושא, זה בחטא בטבת, יש צום בגלל שתרגמו את התורה ליוונית. לפי הגמרא, זה נשמע דבר חיובי, ולא כל כך מובן מה באמת כל ההקפדה, ואיך הגיע לשולחן ערוך איזשהו איסור. אני יודע שבכל מה שאמרתי, זה לא אמרתי דברים ברורים, וזה הנושא באמת, אין דברים ברורים פה. אף אחד לא קם ואמר לנו דברים ברורים. מה זה חוכמה יוונית ומה בעצם האיסור ולמה יש איסור, אם יש איסור, ומחלק מן הסוגיות ראינו שיש איזושהי הקפדה, ומחלק מהסוגיות ראינו חצי הקפדה, גם כן ראינו את המאירי הזה, לא, זה רק לרוב האנשים, אבל קרובי למלכות, כמו שראינו בגמרא, זה מותר, אבל המאירי הלך הלומר, אבל כל בן אדם שהוא מנהיג של עם ישראל, לא, אפילו בן אדם שלמד הרבה תורה, הוא חייב להכיר את התרבות יותר רחבה, בגלל שהוא צריך להנהיג את העם, וצריך לדבר עם אנשים גם בעולם הרחב. אז אני מקווה שנושא מעניין, שאני מקווה גם כן שזה לא תסכל שאין לנו מסקנה ברורה, אבל לפחות את המקורות שצריכים לראות אנחנו ראינו, אבל אנחנו עדיין זקוקים לאיזשהו מסקנה יותר ברורה. יש שאלות? אני חושב זה יכול להגיע ממקור אחר. כתוב דע מה שתשיב לאפיקורס, אז אתה צריך לדעת איך להשיב להם. אם יש צורך, אז בוודאי מותר ללמוד את זה. גם, אני יכול גם כן להגיד את כל זה בצורה אחרת. חכמי ישראל לדורותיהם, באמת, היו אלה שהיה להם ידע מאוד מאוד רחב, וגם כן היו אלה שדווקא לא רצו ידע רחב, ורצו ידע יותר על מה שנקרא על טהרת הקודש, רק רצו משהו של לימוד תורה, וזה אולי מחלוקת שזה לדורי דורות. ואנחנו יודעים שהרמב״ם הוא כן כיבד את החוכמה היוונית, והיו אחרי זה אלה שתקפו אותו, עד כדי כך ששרפו את הרמב״ם. אגב, זה גם כן צריכים להגיד, עד שהחכמים ספרו את הרמב״ם, הנוצרים לא ידעו בכלל, לא חשבו על זה בכלל, שיש זה רעיון טוב לשרוף ספרים. השריפת של הגמרא היה 100 שנה אחרי שספרו את הרמב״ם, והיו כמה וכמה רבנים שהבינו שהשריפת של הרמב״ם זה גרם בסופו של דבר לשריפה של התלמוד בבלי, בגלל שאנחנו ליבדנו לגויים איך לפעול נגד הכתבי קודש שלנו. אבל בוודאי, בוודאי החכמים היו להם את הצורך לדעת כדי, כמו שאמרת, כדי לדעת איך להתווכח. זה לא הבעיה. גם בשולחן אורך, מה שראינו שם בסוף, נו, כל זמן שזה לא העיקר. אז גם כן ראינו את זה. אבל שוב, אני אומר, כל מה שאמרתי היום זה בלי העניין הזה של פרנסה, שגם כן צריכים לקחת את זה בחשבון.